השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזכרו של ששון חיים בין מרים ויהודה ודוד בן נחום ולבל, שהערב זה ה-30. שלנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחות למטה, בשורות טובות בכל העניינים.
זה עשה סבנינים, משקרה?
לא, 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 זה יהודי שנפטר לפני הרבה שנים כבר. שלושה חכמים גדולים הלכו ברחוב עם סכום כסף גדול. אולי חזרו מפדיון שבועים, מסוף צדקה, הלכו עם סכום כסף בכיס. זה היה רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי, שלושת התנאים הגדולים של זמן המשנה. הלילה יורד, התחיל להיות חושך, הם עם סכום כסף בכיס, הם בכלל אנשים גדולים, שהרבה אנשים יכולים לרצות לחטוף אותם ולבקש עליהם כופר. אז הם מחפשים איזה פונדק להיכנס לעשות את הלילה. מצאו איזה מלון זול, נכנסים, מבקשים חדר, ואז רבי יהודה ורבי יוסי מוצאים את הכסף, אומרים לפקיד, הוא היה נראה נחמד הפקיד שם בכניסה. זה הכסף שלנו, שים אותו בכספת, מחר בבוקר ניקח. שמחה רבה, לוקח. רבי מאיר, התנא השלישי, מסתכל לו על הדש. פה יש את השם שלו. קידור קראו לו. קידור. אומר רבי מאיר, קידור לא טוב לי, לא נותן לך את הכסף. הולך, שם את הכסף תחת הקרית, ישן עם זה, מה שבטוח, בטוח. למחרת בבוקר החכמים קמים, מחזירים את המפתחות של החדר, והם רבי יהודה ורבי יוסי מבקשים ממנו את הכסף. הוא אומר, איזה כסף? מה זאת אומרת, אתמול בערב השארנו בכספת את הכסף שאספנו. לא יודע מה אתם מדברים. ביקשתם מפתח, קיבלתם מפתח, יותר מזה לא מכיר אתכם. אין להם הוכחות. אכלו אותה. הם רצים לרבי מאיר, שואלים אותו, תגיד לי מאיפה הלך את המוח להיזהר מהמושחת הזה, איך ידעת? הוא אומר, הקשבתי לשם שלו. קידור. זה הזכיר לי את הפסוק. קידור תהפוכות אמה, הבנים לא אמון בם. כך מספרת הגמרא ביומא. יומא פ"ג, ואומרת, רבי מאיר אבדר איש בשמה. רבי מאיר היה דורש שמות. הוא ראה משמעות בשמות. לפי התנ"ך, לפי היהדות, יש משמעות גדולה לשמות. שם הוא כרטיס ביקור. אתה מקשיב לשם של האדם, אתה יודע מה הוא עבר בחיים, מה הוא יעבור בחיים. אנחנו רואים את זה בכל השמות בתנ"ך. אדם, אדם הראשון, למה הוא אדם? כי בא מהאדמה. הוא היצור הראשון שנברא ממש מהאדמה. אלוקים יצר אותו, עפר מן האדמה. אנחנו כולנו יצורים בבני אנוש. נוח, כי בימיו נהייתה מנוחה. עד נוח היה בעולם תאו ובואו, גזל וחמאס ושחיתות. הגיע נוח, נהיה סדר, מבול וסדר. אברהם, אב המון גויים. אברהם מפיץ תורה לכל העולם, מפיץ אמונה יותר מדויק לכל העולם. יצחק, מלשון צחוק. כשיצחק נולד, כל העולם צחק. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אישה בת 90, יולדת, פתאום. יעקב, העקב של אחיו, שנולד השני, אחר כך הוא ישראל, השתלט על אחיו, התגבר על השר של עשיו. שמות זה כרטיס ביקור, שמות ביהדות זה לא צחוק. זה מספר את הסיפור, אם אתה רוצה לדעת מה קורה כאן, תקשיב לשם, אתה קולט את הסיפור. ואז אנחנו מגיעים לחג הפסח ומגלים דבר מדהים. לפסח יש שם. איך קוראים לחג הזה? פסח. ככה כולם קוראים לו. אנחנו קוראים לו, אבל לא רק אנחנו. חז"ל קוראים לו. במשנה, כשרוצים לדבר על החג הזה, קוראים לו פסח. התורה לא קוראת לו פסח. בחיים לא. כשהתורה רוצה לתאר את החג הזה, איך היא קוראת לו? חג המצות הזה. משום מה, התורה מקפידה. נכון, יש בתורה ממחרת הפסח. זה מחרת היום שבו הקריבו את קורבן הפסח. זה לא שם של החג, לא שם של השבוע הזה. לשבוע הזה יש רק שם אחד. חג המצות. התורה לוקחת איזה מצווה אחת, מצה, מתוך הרבה מצוות שיש בחג הזה. מרור ואיסור אכילת חמץ, יש עוד הרבה מצוות. לוקחת מצווה אחת והופכת אותה למהות העניין. אם אתה רוצה לדעת מה החג הזה מספר, תקשיב לסיפור של המצה. היא המאכל הפרימיטיבי הזה, הבצק הפרימיטיבי הזה, הוא מספר את סיפור הלידה של עם ישראל. חג הפסח זה החג הכי גדול מכל החגים. אני היום ילידיתיך, החג שהפך אותנו לעם. אם לא החג הזה עוד היינו חבורת עבדים במצרים, גוי בקרב גוי, בכלל לא היינו קיימים. הקדוש ברוך הוא ילד אותנו, יצר אותנו בחג הזה, והתורה אומרת, אתה רוצה לשמוע את המסר של פסח, את המסר של יציאת מצרים, את המסר של החג הגדול מכל החגים, תקשיב למצע. הבצק הדק הזה, העדין, הענב הזה, הוא מספר את הסיפור של לידת עם ישראל. אז אנחנו היום רוצים ללכת גם בעקבות הפסח וגם בעקבות המצע. מה אומר פסח, מה אומרת מצע, ולמה המצע יותר חשובה? למה המצע היא באמת הסיפור של לידת עם ישראל, החפץ, המצווה שמספרת את הייחודיות של עם ישראל? הרב מוצא כאן רעיון מאוד מאוד עמוק, מאוד מיוחד על קשר, על קשרים, לא רק בין יהודי לקדוש ברוך הוא, בין בני זוג, בין הורים לילדים, בין חברים, בין אנשים, איך יוצרים קשר, איך יולדים קשר, איך יולדים דברים מחדש, הכל נמצא בתוך המאכל הפרימיטיבי והמיושן הזה, שנקרא מצע. אגב, בדידי אבה עובדה, בערך לפני שנה, ראש הממשלה שהחיה היה בכפר חבד, לאפות מצות, הייתי שם, והוא נכנס למאפיית המצות בכפר חבד, מי שהיה שם, והוא עובר בין השולחנות, והוא רואה איך עושים את המצע עם הידיים, מערבבים את הקמח והמים, ואחרי זה חותכים ומרדדים עם הידיים ומגלגלים, שמורות. מצות שמורות כמובן. הוא נדהם, הוא אומר, אין פה שום מכונות? אז אומר לו שם, מי שליווה אותו, אומר לו, אנחנו עופים את המצע כמו במצרים. כמו שהם עפו לפני 3,300 שנה, ככה אנחנו עופים, שום דבר לא השתנה. אז מה הסיפור באמת של הבצק הפרימיטיבי הזה, שלא משתנה כבר 3,300 שנים? הוא מספר את הסיפור של פסח, את הסיפור של לידת עם ישראל. רעיון מאוד יפה, מאוד מיוחד שהרבי מוצא כאן. לפני זה מילה אחת על ליל הסדר שנציין בעוד מספר ימים. מספרים על זוג עניים, זוג אביונים, זוג קבצנים, שהיו אוספים יחד כסף בעיירה. אבל הם לא היו תאומים, הם היו יהודי וגוי. הם התקבצו פעם ביחד והיו עושים ביזנס יחד. בחגים היהודיים, היהודי היה מזמין את הגוי לשבת איתו בבית כנסת לאסוף כסף. בפסחה, בחגים שלהם, אז היהודי היה הולך עם הגוי שם לאסוף כסף. הם היו עושים ביזנס יחד. ערב פסח, היהודי קורא לגוי, אומר לו, תשמע, הלילה זה הסעודה הכי טובה שלנו. אנחנו צריכים הלילה לבוא מוקדם לבית כנסת, אני אביא לך חליפה, שתראה יהודי. תבוא איתי לבית כנסת, אנחנו צריכים להיצמד לגביר. אם אנחנו מצליחים להשתחל לשיירה שלו, להגיע איתו, לעשות אצלו את הסדר, אנחנו נהיה שבעים לשנה שלמה. זאת הסעודה הכי טובה של השנה. בסדר, הם מתלבשים שניהם עם הקפוטה, מגיעים בערב ליל הסדר, מתפללים את הערבית, את ההלל, והגוי והיהודי יחד, מצמדים לשיירה של הגביר, מגיעים אליו הביתה. הגוי מסכן כל היום לא אכל. חיכה לסעודה, הוא אני מרות, חיכה לסעודה של הגביר, רצה שהבטן תהיה פנויה, שיוכל הרבה לאכול. והוא כבר מחכה שיגישו את הדגים. אבל איפה? ליל הסדר. מתחילים לסדר את הקער, את הזרוע, ואת הביצה, ואת הקרפס, ואת המרור, והפעמיים מרור, ולא ממהרים לשום מקום, ומרים לילדים, ואז הקידוש, והיין היבש והחזק. ונוטלים ידיים, והוא כבר יודע שאחר כך אוכלים, לא אוכלים, ואז מתחילים, מביאים את הקרפס, ומתחילים לקרוא את האגדה, וזה נמשך שעתיים, והבטן נדבקת לו לגב כבר. ב-11 בלילה, סוף סוף נוטלים ידיים, מגישים את המצות, ואז מגישים לשולחן צלחות קטנות עם קצת מרור. הוא רואה שאצל הגביר מגישים צלחות, וכל אחד לוקח טיפ-טיפה מרור. הוא היה בטוח שזה בטח מאכל מאוד יקר, ולכן מתקמצים, כל אחד לוקח קצת. אבל הוא היה רעב, כל היום הוא לא אכל. אז הוא לקח כף מרור ושם על המצה, וביחד בלה את זה. ואחרי יום של רעב, בערה לו הבטן, והתחיל לרדת לו דמעות, הוא תפס את הרגליים וברח משם. אחרת בבוקר הוא ניגש ליהודי ואומר לו, אתה לא מתבייש, רימית אותי, איפה האוכל, איפה הסעודה, איפה הבשר? אומר לו, היהודי, אני אגלה לך סוד. אצל יהודים, לפני שמגיע הטוב, תמיד יש מרור. אם היית נשאר עוד רגע, מה הסיפור של ליל הסדר? למה זה כל כך ארוך? מה הסיפור של הלילה הזה? הסיפור הוא מאוד פשוט, כמו שאמרו לביבי קודם, מה שציטטנו. ליל הסדר זה הזדמנות לחזור 3,000 שנה אחורה. אנחנו מנסים עוד פעם לחוות את היציאה ממצרים. אנחנו עוד פעם רוצים לחזור לימים ההם, להרגיש את מה שהם הרגישו, את המרור, את הקושי, ומצד שני את היציאה. לחזור אחורה בזמן, מחזירים את השעון 3,300 שנה אחורה, עוד פעם לחוות את החוויה שהם חוו. אוכלים מה שהם אכלו, שותים מה שהם שתו, הכל אותו דבר, כדי לחוות שוב את אותה החוויה. וזה נשען, ליל הסדר נשען בעיקר, על שני דברים שהם עשו. פסח, שלושה בעצם, פסח, מצה ומרור. זה שלושת הרגליים של ליל הסדר, זה שלושת הדברים המרכזיים שהם עשו. הדבר הראשון זה פסח, עם זה נתחיל. פסח זה קורבן מדהים, זה סיפור מדהים, סיפור מלא השראה, מלא מסר. זה קורה שבועיים לפני פסח, ראש חודש בניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראש חודש בניסן. הקדוש ברוך הוא קורא למשה, ואומר לו, משה, תשמע, זה הולך להיגמר. עוד שבועיים אתם יוצאים מפה, הלילה בעוד שבועיים. נכון, משה, אתה לא מאמין, נכון? 200 שנה אתם פה עם צרות. שנה שלמה אני מוריד על הראש של פרו צרות, הוא לא מקשיב לכם. עוד שבועיים זה ייגמר. פרו, סטלין יפתח את השערים. הוא ייתן לכם לצאת מכאן, אל תדאג. ואז הקדוש ברוך הוא נותן למשה מצווה מאוד מאוד מעניינת. מצווה מוזרה, משונה, שאנחנו ננסה קצת להבין אותה וללמוד אותה. מצווה הזאת נקראת קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בעוד 10 ימים, י' בניסן, 10 בניסן, מאוד חשוב התאריכים, 10 בניסן, זה היה שבת באותה שנה, שנת יציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה ביום חמישי, אז 10 בניסן היה בשבת. אתם לוקחים שה, שה זה או כבש או עז, בחירה, נגיד כבש שיהיה יותר קל, אתם לוקחים כבש, בעשירי בניסן, מביאים אותו הביתה. מחזיקים אותו בבית 4 ימים. למה ככה? למה 4 ימים? ננסה עוד מעט להבין. מחזיקים את הכבש הזה בבית איתכם, 4 ימים שיטייל בבית, יש במדרשים שקשרו אותו לקראי המיטה, שיהיה בבית 4 ימים. אחרי 4 ימים בי"ד בניסן, יום רביעי, אתם שוחטים את הכבש. עד כאן בסדר, אבל מכאן מתחילים המנהגים המוזרים. את הדם שלו, אתם עורכים מבחוץ על המשקוף, שכל מי שעובר בחוץ יוכל לראות את הדם שלו, ואז לוקחים את הכבש כשהוא שלם, לא חותכים אותו, לא שמים בסיר לבשל. את הכבש כמו שהוא שלם, על ראשו, על קראה ועל קרבו, שמים אותו על השפוד, כשהוא שלם את כל הגוף, עם הראש, תולים אותו על השפוד וצולים אותו על האש, ואחר כך אוכלים אותו. מצווה מאוד משונה, אין עוד שום מצווה כזאת בתורה. למרוח את הדם על המשקופים מבחוץ, להשאיר את הכבש כשהוא שלם, כמו שהוא, לצלוט אותו, לא לבשל במים, לצלוט אותו על האש ישירות. זה מצוות קורבן פסח, כמו שאמרנו, להחזיק אותו 4 ימים, למרוח אותו על, את הדם על המשקוף, ולצלוט אותו כשהוא שלם, ואחר כך לאכול אותו. יכול להיות, אבל את כן, אבל לחתוך את הגוף לא, את הגוף לא לחתוך. גם הוציאו ממנו, פתחו את הבטן והוציאו את החלבים, כי את החלבים האלה הקריבו על המזבח. אבל הגוף כולו, רגליו, ראשו, קראה וקרבו, נשארו שלמים, נקראת הלשונות בתורה. זאת מצוות קורבן פסח, שונה ומשונה מכל המצוות בתורה. בואו נקרא, מובא מספר 2, אולי אני אשלים, שכחתי את מובא מספר 1, בואו נקרא את הלשונות, אמרנו על פסח ומצה. בתורה זה שמות חף ג' תתווה, ואני מתחיל עם מובא מספר 1. התורה כשהיא מדברת על פסח, היא תמיד קוראת לו חג המצות. לוקחת את המצווה הזאת, הופכת אותה למהות העניין. את חג המצות תשמור 7 ימים, תאכל מצות. וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות, 7 ימים מצות אוכלו. 3 פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם לוקחה במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. כך זה גם בסידור. איך זה בתפילת פסח? ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה? את חג המצות הזה. אין פסח, לא קיים. חג המצות הזה. באו חז"ל, שינו את החג, שינו את השם. למשל, המשנה בפסחים ב', חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח. במקום לומר שעבר עליו המצות, שעבר עליו הפסח. אנחנו רואים איזושהי התפתחות בחג הזה. החג הזה במקור היה נקרא מצות, וחז"ל הפכו אותו לפסח. צריכים להבין את התהליך. מה זה פסח? אז התחלנו במובא 2, ויקרא י"ב. בעשור לחודש הזה, זה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה, בראש חודש בניסן, בדיוק שבועיים לפני יציאת מצרים, מיום ליום. בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שה, שה אמרנו זה או עז או כבש, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, תיקחו אותו בעשירי ותשמרו אותו בבית עד 14. למה? למה לא מספיק לקחת אותו באותו יום? ושחטו אותו כל קהל ישראל בין הארבעים, לשחוט אותו לקראת ערב של 14, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, למרוח את הדם שלו על המשקופים מבחוץ, אל תאכלו ממנו נע, בשר נע שהוא לא צלוי היטב, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש על ראשו, על קראה ועל קרבו. לצלוט אותו על האש, על השפוד, כשהוא שלם מלמעלה עד למטה. מה הרעיון של הקורבן הזה? מה פתאום לעשות כזאת צורה משונה? שום קורבן לא היה מוקרב בצורה הזאת, דרך כלל היו חותכים אותו לנתחים, ומקריבים על המזבח. אומר הרמב״ם, רעיון עצום, ואחר כך כל המפרשים מפתחים אותו, וכבר כתוב בעצם במדרשים, אבל יש את זה במורה נבוכים מאוד יפה. הוא אומר, זה היה דרך להוציא אותם ממצרים. לקרוע אותם ממצרים. הם היו הרי חלק מהאומה המצרית. גוי, ולקחתי גוי מקרב גוי. הם 200 שנה היו חלק מהאומה המצרית, נשמו את האלילות המצרית, את הערבת הארץ, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הם היו נראים בדיוק כמוהם. במחשבה שלנו, היהודים שיצאו ממצרים, הם חבורה של בחורי ישיבה, עם פאות וזקנים, עם כיפות גדולות. לא מיני ולא מקצתי. הם היו עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים. יש גם במדרש שגם כתוב שגם שופכי דמים. נראים בדיוק, לא שינו את שמם ולבושם, אבל כנראה שמעבר ללבוש, הם נראים בדיוק אותו דבר. אותם הם היו חלק מהגויים. בא הקדוש ברוך הוא לפני יציאת מצרים, וקורע אותם ממצרים. ברגע אחד מגייר אותם, ברגע אחד מעביר אותם מקצה לקצה. השינוי הכי גדול שיכול להיות בהיסטוריה. לוקח חבורה של עבדים, וברגע אחד קורע אותם ממצרים. הופך אותם לעם קדוש, לעם שלו. איך הוא עושה את זה? עם קורבן פסח. כל המעשה הזה נועד לקרוע אותם ממצרים. מה זה פסח? לדלג, לפסוח. מצד אחד לדלג מהטומאה הכי גדולה לקדושה הכי גדולה. איך הקדוש ברוך הוא עושה את הברית מילה הזאת? איך הוא לוקח חוסף של עבדים ומוציא אותם במובן הרוחני הפנימי ממצרים? עם המצווה של קורבן פסח. מה הרעיון? אומר הרמב״ם רעיון עצום. המצרים עבדו את הטלה, עבדו את הכבש. בהודו יש פרות קדושות, במצרים היו כבשים קדושים. מזל טלה זה המזל של האביב, זה היה המזל הקדוש שלהם של השנה שבו הם האמינו. היה אסור לגעת בכבשים במצרים, היה אסור לשחוט אותם, היה אסור אפילו להיות רועי צון. אסור אפילו לראות בצון, כי הצון, הכבש היה קדוש. שיא האלוקות של הכבש הגיע בחודש האביב, חודש ניסן, זה מזל טלה, המזל שלנו עכשיו. זה היה, היו מרימים את הכבש גבוה, מתפללים אליו, עובדים אותו, מבקשים ממנו שנה טובה, פרנסה, בריאות, כל מה שצריך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא קורע אותם ממצרים. הוא אומר, קחו את הכבש הזה, שימו אותו בבית 4 ימים. המצרים ישאלו אתכם למה, למה לקחתם את האלוקות שלנו? ושוב, במזל טלה, בחודש האביב, בימים שהכבש הזה בשיא הקדושה שלו, אנחנו הולכים לשחוט אותו. לשחוט אותו? זה קודש קודשים. זה מביא לנו את הברכה, הולכים לשחוט אותו. יותר מלשחוט אותו, אומרים המפרשים, אומר הרמב״ם וגם מפרשים אחרים מוסיפים על זה, את הדם שלו הם עורכים על המשקופים מבחוץ. שהמצרים יראו. שאנחנו לא מאמינים בשטות הזאת. זה יחייב את עם ישראל למסור את הנפש. לדלג ולפסוח ברגע אחד, זאת הברית מילה הכי גדולה שיכולה להיות, ברגע אחד לזרוק את האלילות המצרית ולהאמין בקדוש ברוך הוא. ואחרי זה אתה לוקח את הכבש כמו שהוא שלם, כצורתו. לא חותך לחתיכות שאם יבואו המצרים ישאלו מה זה, אני אגיד את תרנגול. לא, את הכבש כצורתו שם על השפוד וצולה אותו על האש. למה צולה? אומרים מפרשים כי הריח מתפשט. הם לא יוכלו להתחבא. הם לא יוכלו להיות אנוסים יהודים בסתר. הם יצטרכו בערב יציאת מצרים לעשות לעצמם כזאת ברית מילה. כזאת קריאה מהאומה המצרית, שזה תהיה מסירות נפש. בזה הם יזרקו את עצמם לקדוש ברוך הוא. אז לא רק הקדוש ברוך הוא דילג ופסח. הם דילגו ופסחו. הם ברגע אחד יצאו ממצרים. איך אומרים היום? שאפשר להוציא את צהל מעזה, אבל אי אפשר להוציא את עזה, נכון? אפשר להוציא את תל אביב מעזה, אבל אי אפשר להוציא את עזה מתל אביב. הקדוש ברוך הוא רצה לא רק להוציא אותם ממצרים, אלא להוציא את מצרים מהם. להוציא את מצרים מתוכם, לקרוע את האלילות המצרית, את החינוך המצרי. 200 שנה הם חיים שם. הוא אומר להם, לפני שאתם יוצאים, אתם זורקים את האלילות. אתם צולים אותו על המזבח כמו שהוא, על האש כמו שהוא, והריח התפשט, וכולם ידעו שאתם עושים צחוק מכל הסיפור הזה. סיפור מדהים. איך ברגע אחד הוא מוציא אותם, הוא קורע אותם ממצרים. נקרא במורה נבוכים ג' מ"ו ומובא מספר 2. המצרים היו עובדים מזל טלה, כבש, ומפני זה היו אוסרים לשחוט הצאן. ולא רק שאסור לשחוט, היו שונאים רועי צאן. כמו שנאמר, פרעה אומר למשה, מה הבעיה? תצאו ל3 ימים ותחזרו, תעבדו את אלוקיכם ותחזרו. אומר משה, הם לא ייתנו לנו לצאת. לצאת עם כבשים? הכבש הוא קדוש, הם לא ייתנו לנו 3 ימים לצאת. כמו שאמר, נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. משה אומר, הם יסכלו אותנו אם נצא עם כבשים מפה. ולכן ציוונו, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשחוט את הכבש. לקחת את הכבש הזה ולשחוט. אתה צריך לשלם על היציאה ממצרים. אתה צריך להכריז, אני עברי, אני יהודי, בלי חוכמות, אני לא מאמין בכל השטויות האלה. ולעזוד דמו על השערים מבחוץ. מה זה המשקופים, אומר הרמב״ם? לא רק כמו שלומדים בתורה, שהקדוש ברוך הוא ידע איפה לפסוח. הקדוש ברוך הוא צריך סימנים, איפה גר יהודי, איפה גר גוי, הוא לא יודע. זה בשבילנו, שאנחנו נכריז, פה גר יהודי שלא מאמין באלילות הזאת. כדי לנקות עצמנו מן הדעות ההם, ולהביאם להאמין, שהמעשה אשר יחשבו שהוא סיבה ממיתה, מה שהמצרים חושבים שזה מביא להם כללה, הוא המציל מן המוות. הוא יביא להם חיים. אומר העקדת יצחק רבי יצחק הרמה, וציווה לאכול אותו כדמותו וצלמו ראשו על קרעה וקרבו. הקדוש ברוך הוא אמר, תשימו אותו על האש כמו שהוא, שכולם יראו שאתם שוחטים את אלוהיהם, שאתם שורפים את אלוהיהם. חזקו ניוד בית חץ, צלי אש, למה צלי ולא בשל מבושל במים? שיהיה ריחון עודף בחותמם של מצרים וידעו שהם אוכלים את עירתם. אם כן, הקורבן פסח, זו הייתה דרך מהממת, דרך דרמטית, להוציא את מצרים מהם, לקרוע אותם מהחינוך המצרים, מהעילות המצרית, ולגרום להם למסור את הנפש, להתמסר לקדוש ברוך הוא. נשאר לנו עוד פרט אחד חסר, למה 4 ימים? למה לא 3 ימים? למה לא 20 יום? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יפגינו מסירות נפש, מה החישוב של 4 ימים דווקא? אז המפרשים הרבה מנסים לפענח, מה פתאום מ-10 עד י' ד', מה הרעיון של 4 ימים? בפשטות, ככה אומר אלשיך, אומרים עוד מפרשים, שכשהם לקחו את הכבש בי' בניסן, הם גם עשו ברית מילה באותו יום. כי היו הרבה יהודים שנטמעו במצרים, כבר לא עשו בריתות מילה. האבות כבר היו חלק מהחינוך המצרי, שכחו את העניינים, לא מעלו את הילדים, הם עבדו קשה, לא באו הביתה. הם עבודת פרך, למי היה ראש בכלל המולטה, לא יודע, הם הכירו את הילדים בכלל. אז לא מעלו אותם. אז כשהם לקחו את הכבש, הם גם מעלו את עצמם. אם אתה מעל את עצמך, אתה צריך לקחת 4 ימים קדימה, למה? כי 3 ימים אחרי המילה, המעל הוא חולה, הוא לא יכול לצאת לדרך. רק ביום הרביעי אפשר לצאת לדרך. הם הרי צריכים עכשיו לצאת ממצרים לדרך הארוכה אל המדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, תמולו את עצמכם 4 ימים קודם, כך ביום הרביעי תהיו בריאים אחרי הברית, תוכלו ללכת לצאת לדרך. מספרים הרי שפעם היה, רצית לשאול משהו? סליחה, כן.
80% שנשארו במצרים.
כן.
באיזה שלב הם ויתרו? הם עשו את הקורבן פסח?
לא, הם כבר מתו במכת חושך, זה עוד היה לפני ראש חודש ניסן. כן, במכת שיעית, הם כבר לא היו בשלב הזה. טוב שאתה מעלה את זה. זה משה סיפח אותם, משה היה חבדניק, הוא אסף גרים, אבל זה לא הצליח. הקדוש ברוך הוא לא אהב את העניין הזה. הוא כמו אברהם אבינו, הוא רצה לספח את הגרים. הזכרנו שהמל צריך 3 ימים, מספרים שכשהייתה עלייה הגדולה מרוסיה, אז הגיעו לפה הרבה ילדים, נערים שלא נימולו, שההורים היו חלק מהחינוך הקומוניסטי ולא מעלו את הילדים. אז היה פה בתיכון בחולון, יושב נער רוסי מן 15. הוא רוצה לעבור ברית, הוא יהודי, הוא רוצה מסירות נפש לעבור ברית, אבל הוא מאוד חושש, הוא לא יודע, זה כואב, זה לא כואב. אז הוא שאל את הילדים הישראלים, אם הם זוכרים שהם עשו את הברית בגיל 8 ימים, אם זה כואב, לא כואב, מה זה? אומר לו אחד הישראלים, תראה, אני לא יודע אם זה כואב או לא כואב, אבל אני יודע שלקח שנה עד שהתחלתי ללכת. אז במילא אומרים, אומר האלשיך, הקדוש ברוך הוא נותן להם 4 ימים מאז הברית, כדי שיוכלו לצאת ממצרים רגוע, שיוכלו להתחיל ללכת, שלא יהיו בעיות. אז הוא אומר להם, תתחילו את הגירות ב-10 בניסן, קחו את הפסח ב-10 בניסן, אחרי הפסח תמולו את עצמכם, 3 ימים עד י' ג' תנוחו, י' ד' אתם קמים לבוקר חדש, אתם יוצאים ממצרים. זה פירוש יפה שכתוב במפרשים. אבל הרבי מקשה על זה שזה לא מסתדר, כי רשי כותב שהם מלו את עצמם בליל יציאת מצרים. רשי כותב שהם לא רצו למול את עצמם. מאוד קשה, הוא הזכיר את ה-80% שבכלל היו חלק מהאומה המצרית, וגם ה-20% האחרים לא היו צדיקים גדולים, אמרנו הללו עובדי עבודה זרה, הם לא רצו למול את עצמם. מה קרה, מביא רשי מדרש, שמשה רבינו עשה את הקורבן פסח בליל היציאת מצרים, את הקורבן האישי שלו, הם לא עשו כי הם היו הרעילים. הוא עשה קורבן פסח, והצלי שלו התנדף בכל מצרים. זה היה ריח של מנגל, ריח טוב. כולם באו לראות, שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אמר, עוד מעט יוצאים ממצרים, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הם נכנסו לאקסטזה ומלו את עצמם באותו הלילה. ככה רשי מביא מדרש. נו, אז לפי זה אנחנו חוזרים ושואלים, אז למה היו צריכים 4 ימים קודם להביא את הקורבן פסח? אז הרבי אומר, רעיון עצום. מה החישוב של 4 ימים? אומר הרבי, 4 ימים, המוח מעכל דברים. אמרנו שהקורבן פסח נועד להוציא אותה מהאמונה המצרית. הקדוש ברוך הוא אומר, צריכים 4 ימים כדי לעכל דבר במוח. כשמציעים לך הצעת עבודה, מה אתה אומר? תן לי לישון על זה לילה. האמת היא שצריך להגיד, תן לי לישון על זה 3 לילות ו-4 ימים. בבוקר הרביעי, המוח קולה דברים. חשבתי, זה בדיחה, חשבתי שאולי זאת הסיבה שאנשים יוצאים לחופש, החבילה, היא בדרך כלל 3 לילות ו-4 ימים, כי לוקח 4 ימים לקלוט שאתה בחופש. אז בדרך כלל, אומר הרבי, והוא מביא לזה ראיה עצומה מרשי, כמו שנראה, למוח לוקח זמן לעכל 4 בקרים, זאת אומרת 3 לילות בבוקר הרביעי, עד שהוא מזהה מה קורה פה. מאיפה יודעים את זה? מביא לזה הרבי ראיה מפורשת מרשי. אנחנו יודעים על אברהם אבינו, ניסיון הכי גדול, ניסיון העקידה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, נניח ביום ראשון, לך תעקוד את יצחק. למחרת בבוקר, שני בבוקר, הוא יוצא לעקוד את יצחק. הוא מסתובב שני, אין לו מושג לאן ללכת. הוא הולך, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו לאן. הולך. לך לך אל ארץ המוריה, איפה ארץ המוריה? כל ארץ ישראל, כל ירושלים היא ארץ המוריה. הולך על אחד הערים אשר אומר אליך. הולך ביום השלישי, שזה בעצם היום הרביעי, מאז שהוא קיבל את הגזרה, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הר המוריה, את בית המקדש, ששם יקריב את הילד. מה הקדוש ברוך הוא משגע אותו שלושה ימים בדרך? לא יכול להגיד לו באותו יום לאן ללכת. אומר רש"י בטח, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לו מיד לאן ללכת, מה היה אומר השטן? אברהם עשה את זה במהירות, בלי לקלוט מה ביקשת ממנו. אמרת לו, הוא רץ. הוא לא מבין שהוא עוקד את הילד שלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סובב אותו שלושה ימים, שכולם יראו. היה לו שלושה ימים להבין מה הוא הולך לעשות. הוא הולך לשחוט את הבן יוחיד שלו. את בנך יחידך אשר אהבת. מה אני לומד מרש"י הזה? שלוקח שלושה, ארבעה ימים מאז הציווי, שלושה לילות ובבוקר הרביעי, עד שהאדם מזדהה עם רעיון, קולט אותו, מעכל אותו במוח. ולכן הקדוש ברוך הוא חיכה את כל הזמן הזה. אומר הרבי, זה גם היה חישוב כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה לנער אותם ממצרים, שהם יבינו מה הם עושים, שהם צועקים בוז לאלילות הזאת, של התלל, לאלילות של המזלות וכל העניינים האלה, האסטרולוגיה הזאת. אז הוא נותן להם ארבעה ימים להתבשל עם זה. בשבת הוא אומר להם לקחת את הכבש, ביהוד הם צריכים לשחוט אותו, נותן להם את ארבעה ימים הנדרשים, כדי לקלוט את ההתנערות מכל העניין הזה. בואו נקרא את הליקוטי שיחות חלק ט"ז עמוד 119, היות אני קורא בסוף הובאה 2, היות שהיהודים היו שטופים באלילים, נדרשה פעולה משמעותית שתעקור אותה מכך, ולכן נדרשו ארבעה ימים. כמו שרש"י כתב לאי לגבי העקדה, שהשם הראה לאברהם את המקום רק ביום השלישי, כדי שלא יאמרו הממו פתאום, ואילו הייתה לו שהות להימלך לא היה עושה. הווה אומר שהסימן לכך שדבר נעשה ביישוב הדעת, הוא לאחר שעוברים ארבעה ימים. בבוקר הרביעי, זה הזמן שקלטת את העניין והזדהית איתו לגמרי. אם כן, לסכם את מה שאמרנו. קורבן פסח, כשאנחנו קוראים לחג הזה פסח, זה מביא רעיון עצום. זה מראה על הכוח של יהודי לדלג ברגע אחד ממצב למצב. הבדלה בין ישראל לעמים, רעיונות גדולים, רעיונות שהם במהות האמונה שלנו. הכוח לצאת ממצרים. זה שם גדול מאוד, אנחנו מבינים למה חז"ל קראו לחג הזה פסח. חג שבו הקדוש ברוך הוא פסח עלינו, שהקדוש ברוך הוא פסח עלינו והבדיל אותנו מהעמים. אנחנו הבדלנו את עצמנו מהעמים, וברגע אחד קפצנו מצד לצד, גיור הכי גדול שיכול להיות. זה שם גדול מאוד, זה מסר גדול מאוד. רק סיפור אחד על הפסח הזה, על האפשרות של יהודי לדלג ולפסוח מצד אחד, מרגע לרגע. סיפור שכבר סיפרתי אותו בעבר, ודוב אפילו ביקש בשנה שעברה או לפני שנתיים שאני אשלח לו אותו במייל כי הוא רוצה לקרוא אותו בסדר. ובעזרת השם גם בשנה הבאה וגם אחרי ביאת המשיח אני אספר אותו הלאה, כי זה הסיפור הכי יציאת מצרים שיש. הכי פסח שיש, הדילוג והפסיכה, הכוח של יהודי להתגייר ברגע אחד. זה הסיפור שאני אספר עכשיו שהוא בהגדה. אנחנו במרכז ההגדה קוראים את המעשה בחמשת החכמים שהיו מסובים בבני ברק. זאת צומת מסובים שלנו בכניסה לבני ברק, כי על שם החכמים שהיו מסובים בבני ברק. אז הם רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון, רבי עקיבא ורבי טרפון, היו מסובים כל הלילה וסיפרו ביציאת מצרים. החכם הראשון, יש לנו פה את כל חכמי ישראל בשורה אחת. מי מוזכר הראשון? רבי אליעזר. אחר כך יש לנו רבי אלעזר בן עזריה שהיה נשיא ישראל. לפניו רבי אליעזר, מעשה ברבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס. מה הסיפור של אותו רבי אליעזר? הוא מוזכר לפני רבי אלעזר בן עזריה שהיה הנשיא, לפני רבי עקיבא שהיה אמר הדאטרה של בני ברק, היה הרב של, רב המקום, הרב של בני ברק. רבי אליעזר בן הורקנוס מוזכר הראשון. מה הסיפור של אותו רבי אליעזר בן הורקנוס? זה סיפור של פסח. רבי אליעזר בן הורקנוס נולד כאליעזר, באיזה משפחה, אבא עשיר, חקלאי, שר בכסף. מעבודה באדמה, אולי בגליל, באיזה מקום רחוק. והם היו כמה בנים, כולם עבדו, עזרו לאבא לעבוד, וברוך השם, החווה הייתה מפותחת והרוויחה הרבה כסף. אליעזר הזה אבל הרגיש ריקנות. הוא היה שלישי, רביעי במשפחה, הרגיש ריקנות, לא סיפק אותו, רצה ללמוד, רצה לקרוא, אבל הוא לא ידע לקרוא, הוא היה נבער, הוא לא ידע לברך, להגיד מודה אני, הוא לא ידע. בגיל 22 הוא בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני חשקה נפשי בתורה. יש לך מספיק כסף, מספיק ילדים גברתנים שיעזרו לך, תן לי ללכת לישיבה. אבא אומר לו, אבל אתה בן 22, אתה לא יודע לקרוא. מה אתה עכשיו, תשב תלמד א' ב'? הוא אומר, כן. אבא אומר לו, עזוב, עזוב, עזוב. לך תתחתן, תלד ילדים, הילדים שלך ילמדו לקרוא. אתה כבר מאוחר מדי. יום אחד הוא נעלם. יום שישי אחד הוא נעלם מהבית. הלך ברגל עד יבנה, עד הישיבה של רבי יוחנן בן זכאי הגדול. הגיע לרבי יוחנן בן זכאי ואומר, אני רוצה ללמוד. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, מה אתה יודע? הישיבה שלי זה הישיבה לעילויים, פה כבר באים אחרי 20 שנה של לימוד. לא יודע כלום. אתה יודע ברכות, ברכות השחר, אתה יודע, 18 אתה יודע, לא יודע כלום. לא יודע לקרוא, לא לימדו אותי. הצמיד לרבי יוחנן איזה חונך, שילמד אותו לקרוא א' ב', והיה יושב ולומד יום ולילה. אחרי שבוע רבי יוחנן עובר לידו לראות מה הסיפור של היצור הזה שנפל כאן, בחור מגודל בן 22, אמר, הוא מרגיש ריח רע ממנו. רבי יוחנן מבין שהוא לא אוכל. הוא הרגיש מהפה ריח שבן אדם לא אוכל, ריח של רעב. הוא ישב ולמד יום ולילה, יום ולילה, ולא ירד לחדר אוכל לאכול. שם עליו רבי יוחנן את הידיים ואומר לו, יהי רצון, כשם שעלה ריח פיך לפניי, כך יעלה ריח תורתך בכל העולם כולו. כך הריח של התורה שיצא מפיך יתפשט בכל העולם. בינתיים אבא שלו רואה שאליעזר נעלם, מפעיל משטרה, עניינים, היה לו הרבה כסף, הוא שומע שהבן שלו בישיבה ביבנה. זה פרזיט. לא רוצה לעבוד כמו אחים שלו בטוריה, בגינה, הוא רוצה לשבת עם הידיים הלבנות בישיבה, לשבת ללמוד. הלך לרבי יוחנן בן זכאי, ואומר, תגיד לפרזיט שגודל אצלך, שהוא לא יקבל אגורה מהירושה שלי. באתי לדור, לעשות נדר, שהוא לא יקבל אגורה מהירושה הגדולה שלי. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, בסדר, אל תדור ככה לבד, בוא נקרא לכל החכמים, נעשה את זה ברוב המדרת מלך. נזמין את כולם לסעודה, ושם תקום ותדור את הנדר שלך. ומזמינים את כל החכמים ואת כל התלמידים לחדר האוכל, ורבי יוחנן בן זכאי מסמן לאליעזר שיקום וידרוש דברי תורה. ואיך הלשון של המדרש בריש פרקי דרבי אליעזר, יש את המדרש של הדברים שהוא אמר, פרקי דרבי אליעזר, אז המדרש מתחיל כך עם הסיפור הזה. אז המדרש אומר שהוא עמד ודרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. חידש חידושים כאלה שרבי יוחנן בן זכאי לא הכיר, כבר תלמיד שהתעלה על רבו. האבא כל כך התרגש, הוא קם ואמר, אני נודר שהילד הזה יקבל את כל הכסף שלי. שאחים לא יקבלו כלום. זה מעשה ברבי אליעזר. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה יציאת מצרים, מה זה קורבן פסח, מה הפירוש שיהודי יכול ברגע אחד להיות אחרי 200 שנה של גוי בקרב גוי, להיות חלק מהאומה המצרית, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אמרנו, הם לא היו חבורה בחורים עם זקנים. הם היו חבורה של עובדי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אסף אוסף של פועלים זרים, והחליט שהוא הופך אותם לעם הנבחר, לעם המסוגל, ואיך הוא עשה את זה בארבעה ימים. נתן להם את הקורבן פסח, אתם תכריזו, בוז לאסטרולוגיה, בוז למזלות, בוז לכל השטויות האלה, ובזה הוא הפך אותם לעם שלו. זה המסר הגדול של קורבן פסח, וזה השם חג הפסח. החג שבו אנחנו פסחנו, אנחנו דילגנו מקצה לקצה, זה שם עצום. אז זה הפסח. אם כך אנחנו בעדנו, כשאנחנו קוראים לחג הזה פסח, אנחנו מבינים למה. עכשיו בוא נלך למצות. מה המצה אומרת? לכאורה היא אומרת משהו מאוד מאוד דל. מה הסיפור של המצה? התורה אמרנו קוראת לא פסח, אין חג הפסח בתורה. מה יש? יש ממוחרת הפסח, אבל זה לא השם של החג. מה יש בתורה? חג המצות הזה. התורה לוקחת איזושהי מצווה קטנטונת והופכת אותה למהות העניין. חג המצות. מה זה המצה? מה הסיפור של הבצק הזה, של המצה הזאת? מצה זה מאכל של חיפזון. כשהיו רוצים להכין לחם מהר, צריכים לצאת מהבית, והאמא צריכה להכין משהו מהר, ופעם הרי היו רופאים הכל בידיים, לא היה תעשייה, אז היא הייתה לוקחת, אין לה זמן חכות עד שהלחם יתפח, שזה כמה שעות או כמה, או יומיים. אז מה היא עושה? היא לוקחת מהר קמח ומים, מערבבת, מרדדת, זורקת לתוך התנור. זה מצה, מאכל של חיפזון. אומרת האגדה, מצה זו על שומה, מה המצה מזכירה? שיציאת מצרים הייתה מהר. זה מה שהמצה אומרת בפשטות. הם לפני שיצאו ממצרים בבוקר, האימהות אמרו, רגע, לאן הולכים? הם צריכים משהו לאכול, נכון? מספרים על אימא שהלכה ללדת, או הלכה לבית הבראה, או הלכה לא יודע לאן, לחופש. אז היא אומרת לבעלה שתארגן להם את ה... תדאג לילדים, כשאני הולך מפה לשלושה ימים, תדאג להם. תדאג לשלושת הילדים, שילכו לבית ספר. אז שילכו ללימודים, בסדר, הוא בבוקר הראשון לוקח את הילדה, מתחיל ללכת איתה מגן לגן, שואל הילדה פה, אומרים, הילדה לא מפה, בגן השני הילדה לא מפה, בגן השלישי הילדה לא מפה, בגן החמישי הילדה אומרת לאבא, אבא להם, אנחנו נלך לעוד גנים, אני אחר לבית ספר. לפני שהם יצאו ממצרים, האימהות מגלות אחריות ואומרות, צריכים להכין אוכל, נכון? בואו, אנחנו הולכים עכשיו למדבר הגדול, לאן נלך? הם מהר מהר מכינות את הבצק, רוצות שהוא יתפח. ואז האגדה מספרת שזה היה כל כך מהר, המצרים עמדו וצעקו, תצאו מפה, אל תהיו פה, שהבצק לא הספיק לתפוח. כל כך מהר הם גירשו אותם, אותם אנשים ש-200 שנה לא נתנו להם לצאת, עכשיו גירשו אותם כל כך מהר. זה הסיפור של המצה. מאכל של חיפזון, שמזכיר שיצאנו, אגב בתנך, יש סיפור מאוד יפה על החיפזון הזה, יש שלוש מצות בתנך. יש את הסיפור של שאול בסוף ימיו, שאול הרי בסוף ימיו הסתבך במלחמה עם הפלישתים. והוא היה מבועל, מכל הכיוונים הם עלו עליו, הוא לא ידע מה לעשות. והוא היה צריך עצה ממישהו, אבל לא היה לו ממי לבקש. כי שמואל הנביא כבר נפטר, אז הוא נשאר בלי אורים ותומים. אז הוא הלך ועשה מעשה נורא, הלך לבעלת אוב בעין דור. הלך אליה לאותו בעלת אוב, ביקש ממנה שתעשה סיאנס, שתעלה את הנשמה של שמואל הנביא באוב, ושייתן לו הוראות מה לעשות. העלו את שמואל, ושמואל אומר לו את המילים הנוראות, מחר אתה ובניך עימי. מחר אתה ובניך תמותו במלחמה. שאול הנביא מתאר שם בסוף שמואל, ששאול נבהל מאוד, ונפל על הארץ מרוב חולשה, כל היום וכל הלילה הוא לא אכל, הוא בא מהמלחמה. הוא נפל מרוב חולשה, והיא אותה אישה רצתה לעזור לו, רצתה לחזק אותו, ותיקח לחם ותופעו מצות. היא הכינה מהר מהר מצות. מצות זה מאכל של חיפזון שמכינים אותו מהר, לא מחכים עד שיתפח. זה אומר את ההגדה, נקרא במובא מספר 3, ואכלו את הבשר בלילה הזה צליש על מצות ומרורים. אומרת ההגדה, מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, מה הסיפור של המצה? על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי מהקדוש ברוך הוא וגאלם. זה מזכיר שהגאולה הייתה כל כך מהר, שהבצק לא הספיק לתפוח, לא הספיק להחמיץ. כן.
זה כמובן מהדם, אבל הם לא ברחו. אתה אומר שהם לא ברחו, הם עוד השאילו כלים.
טוב, זה הם עשו עוד לפני זה, זה הם עשו מלפני מכת בכורות עוד. או שהם עשו את זה לפני זה, וגם כן ראה להם לילה שלם, מכת בכורות הייתה בחצות. הם יצאו בבוקר, בעלות השחר. אז יכול להיות שאת המצות הם הכינו ברגע האחרון, ממש רגע לפני היציאה, הם הכינו את הלחם שיהיה טרי.
המצות זה הציווי.
לא, הציווי היה על המצות הראשונות. לא, זה מה שאכלו בלילה, הם אכלו את זה עוד לפני מכת בכורות, אכלו את זה הרי בערב. נכון, אבל חוץ מזה, לא, הם... אז יש באדמו"ר הזקן שיש שתי מצות, יש מצות שלפני חצות ומצות של אחרי חתונה, כדי שיהיה להם את התזכורת שזה היה מהר. אולי הם לא היו צריכים את המצות באמת. זה אדמו"ר הזקן, זה בליקוטי תורה בפרשת בואי. כן, זה בליקוטי... כן, נכון, זה... נכון, זה אדמו"ר הזקן אומר בפרשת בואי. אוקיי, אז אנחנו רואים, אנחנו משווים עכשיו את הפסח ואת המצה. מה יותר מרשים? מה יותר... מהדהד, מה מעביר מסר יותר גדול? הפסח, על הדילוג, על הפסיכה, על המסירות נפש, על המעבר, ואילו המצא, בסדר, שזה היה מהר. אם זה היה לאט, מה זה משנה? לא היה מספיק ניסים שם כל כך הרבה. אז זה פלא גדול. מה התורה לוקחת את המצא הזאת, את החג המצות הזה, והופכת את זה לעניין כל כך גדול ביציאת מצרים, לעניין שמספר את הסיפור של החג. אני רוצה לומר רעיון חסידי עשיר מאוד, אבל לפני זה וורט קצר, אני אומר אותו בזריזות, אבל הוא וורט מצוין. אמר אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הוא אמר, למה אנחנו אומרים פסח? חזל אומרים פסח, אנחנו, והקדוש ברוך הוא אומר מצות. למה? הוא אומר, כי כשאוהבים, כל אחד מתפאר בשני. כשיש שני חברים אוהבים, שיש בני זוג אוהבים, שאבא ובן אוהבים, כל אחד מספר בגאווה על השני. אבא אומר, הילד שלי כמה הוא חכם, כמה מוכשר. הילד אומר, אבא שלי כמה חזק, כמה גיבור. אומר רבי יצחק מברדיצ'וב, רעיון חסידי חם ונפלא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא משבח אותנו. אז מה הוא אומר? מצות. מצות זה המסירות נפש שלנו. הוא אמרנו לצאת למדבר, הכנו כמה קרקרים ויצאנו למדבר, לא שאלנו, מה נאכל? אני מוציא פה משפחה עם 10 ילדים למדבר, מה נאכל שם? לקחנו כמה קרקרים ויצאנו, האמנו לו, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כל שנה אנחנו מזכירים את זה בראש השנה, כזכות הכי גדולה שלנו, האמנו ויצאנו. הקדוש ברוך הוא אומר חג המצות, הוא מתפאר במסירות נפש שלנו, שאנחנו עם כמה קרקרים יצאנו למדבר, בלי לשאול, וכי תאמרו מה נאכל, לא נשאל מה נאכל. אנחנו מתפארים בו. פסח, שהוא פסח ודילג מהבתים של היהודים על הבתים של הגויים, הוא ידע איפה גר גוי, איפה גר יהודי, יותר מזה כתוב במדרש, אם הגוי יתארח אצל היהודי, אז הגוי מת והיהודי לא מת. אנחנו מתפארים בו פסח שהוא פסח. הוא מתפאר בנו שאנחנו יצאנו במסירות נפש עם המצות, עם הכמה קרקרים האלה למדבר. נקרא את זה בזריזות קדושת לוי פרשת בו. קדושת לוי זה הספר של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. נאמר בגמרא, הוא אומר, תפילין של בורא עולם, מה כתוב בהם? הגמרא בברכות אומרת, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כביכול הקדוש ברוך הוא לובש תפילין, אבל מה כתוב בפרשיות שלו? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא יודע שהוא אחד. מה הוא צריך ללבוש תפילין? לא, אומרת הגמרא בתפילין שלו כתוב משהו אחר. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הוא בתפילין שלו כותב פסוקים שמשבחים אותנו. אנחנו בתפילין שלנו כותבים, השם אלוקינו השם אחד, משבחים אותו. הוא בתפילין שלו כותב שאנחנו אחד. שאנחנו הגוי היחידי, הגוי המרכזי בארץ. תפילין של בורא עולם הכתוב בהם, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ואילו בתפילין של ישראל כתוב שבח השם, בפרשת שמע הבעיה עם שמוע. אומר אותו דבר בפסח. חג המצות, אלוקים אומר מצות, כי זה מזכיר את השבח שלנו, זה שבח של הילדים שלו, נקרא על שבח ישראל, כמו ברש"י מגיד שבחן של ישראל, שלא אמרו איך נצא למדבר בלי צידה, אלא האמינו והלכו, והוא שאמרו נביאים, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, והיינו שהשם מספר את שבח ישראל, ואילו ישראל קוראים היום טוב פסח, על שם שבח השם יתברך, אשר פסח על בתי ישראל. אז זה וורד פשוט ויפה, הוא אומר מצות לשבח אותנו, אנחנו אומרים פסח לשבח אותו. יפה מאוד, וורד מלא אהבה, מלא חסידישקייט. אנחנו אבל רוצים לומר רעיון חסידי מאוד עשיר על הוורד הזה של המצה, על מהות העניין של המצה, מה היא מוסרת בלידה של עם ישראל בחג הפסח. היה באמריקה, במיניסוטה, היה יהודי מפורסם שקראו לו ולוול גרין. ולוול גרין היה פרופסור לחקר החיידקים, הוא היה פרופסור מפורסם, היה חבר בצוות המצומצם של נאסא, שחקר עם יש חיים על המאדים, הוא היה פרופסור מדען בעל שם. בשנות ה-60 הוא התחיל להתקרב ליהדות. הגיע שם שליח של חב"ד, חברמן, הרב מוישה פלר, בחור מאוד מרשים, והוא הצליח לגעת בו, סיפור מאוד מעניין איך הוא הצליח להגיע אל הפרופסור המכובד והשחצן הזה. סיפור שלם שהרבי אפילו סיפר פעם בהתוועדות, והוא קצת קצת התחיל לקרב אותו. יום אחד, אותו ולוול גרין מקבל טלפון מהרב פלר. הרב פלר אומר לו, ולוול, תשמע, שמעתי ששבוע הבא אתה יוצא לחוץ לארץ. יש לי ממך בקשה. אם אתה מוכן להזמין אוכל כשר לטיסה, כושר מיל, בקש מהסוכן כושר מיל. ולוול גרין אומר, ושמה אני צריך אוכל כשר בטיסה? אני בבית לא שומר כשרות. בבית המטבח טרף. בטיסה אני צריך להקפיד על כשרות. אומר לו, מוישה פלר, זה לא בשבילך, זה בשבילי. אני צריך שבעיתונים יכתבו שגרין מתחזק. זה יעשה ליהדות PR טוב, זה יעשה ליהדות יחסי ציבור טובים. אם ישמעו שגרין מתעניין ביהדות, אתה היהודי הכי מפורסם בקהילה, זה יעשה לנו יחסי ציבור טובים. נו, הרב מבקש טובה, יחסי ציבור, בסדר, יש רבנים שמבקשים דברים יותר גדולים, בסדר. הוא מתקשר לסוכן שלו, אומר, תזמין לי כושר מיל. בסדר, מחלקה ראשונה, אין בעיה, יהיה כושר מיל. הוא עולה לטיסה בערב, יום שלם הוא לא אכל. מת מרב, יום של טיסה, זה ריצות, לחוצים, מי מספיק לאכול. הוא מחכה כבר שיגישו, מחלקה ראשונה שיגישו את האוכל, לא מגישים. מגישים לכולם? לא, לא מגישים. הם שכחו להעלות כושר מיל על הטיסה. במיניסוטה בשנות ה-60, מי מזמין אוכל כשר? מנה יחידה, שכחו להעלות. הוא הרגיש אדיוט. אין מילה. הוא בשמיים, קרוב לקדוש ברוך הוא, מרים את הלב, אומר, אלוקים, רציתי לעזור לך. בשביל מה עשית לי את זה? דאגתי לאינטרסים שלך. הוא הרגיש טמבל. זהו, טיסה, יש לו 5 שעות טיסה להגיע לשיקגו, נחיתת ביניים בת שעה. 12 בלילה הוא נוחת בשיקגו. הוא משם, הוא מרים טלפון לפלר. הוא אמר לו, תשמע רבי, ב-12 בלילה, עם כל העצבים, כל הרעב שיום שלם הוא סוחב. אומר רבי, תשמע, מול העיניים יש לי דוכן ולמזון מהיר, לקניקיות, הדאגס, כמו בארצות הברית. אני הולך עכשיו לקנות 3 בשבילך. אני הולך לאכול אותם, את כולם, בנשימה אחת, בשבילך, בגלל מה שאתה עשית לי. טוב, פלר שותק, שותק, מה הוא יגיד ליהודי רעב ב-12 בלילה? ואז הוא אומר לו ככה, אומר לו, ולוול, תשמע. הרבה פעמים שאלת אותי, מהי היהדות? מה הרגע שעושה אדם יהודי? מה הרגע שמוציא אותך מעצמך ומחבר אותך לאלוקים, הופך אותך לאיש של אלוקים? לא עניתי לך אף פעם, לא ידעתי לענות לך. עכשיו אני רוצה לענות לך. כשעומד אדם ב-12 בלילה בשיקגו, מת מרעב, ומול העיניים יש לו דוכן של נקניקיות, אבל הוא מוותר. הוא לא אוכל, הוא בסדר, הוא ממשיך הלאה. זה הרגע שפותח אותך. זה הרגע שהופך אותך ליהודי. טוב, גרין התרגז, טרק את השופרת, הלך לעמוד בתור, אבל לא היה מסוגל לקנות. הלך, נרדם על הספסל, חי עוד הרבה שנים אחר כך. מה הרעיון? אנחנו לא אוהבים לוותר. אנחנו לא אוהבים לבטל את המציאות שלנו. אבל ויתור זה חיבור. ויתור זה התחלה של חיבור. כשיהודי מוותר, כשיהודי מוציא את המציאות שלו, פורק את המציאות שלו, זה הרגע שהוא מתחבר למשהו יותר גבוה, שהוא שואב לתוכו את הקדושה. וזה לא רק בין הקדוש ברוך הוא, בין אדם לקדוש ברוך הוא, זה בכלל בין בני אדם. אנחנו הראשונים, בני זוג, איש ואישה, זה הדבר הכי שונה בעולם, הכי מנוגד שיש בעולם, זה בני זוג. מתי הם מתחילים להתחבר? בפעם הראשונה שכל אחד מוותר. כל אחד מוותר, הוא פושט את עצמו. הוא פושט את המסגרת שלו, ומתחבר אל האדם שעומד מולו, שואב לתוכו את האדם שעומד מולו. כל ויתור הוא חיבור, כל ויתור הוא תחילה של חיבור. אומר הרבי, זה הרעיון של המצה. אומר הקדוש ברוך הוא, איך התחיל הקשר בינינו? במצות. המצות, העדינות של המצה, הדקות של המצה, הענבה שלה, המצה מסמלת ביטול. אומר הקדוש ברוך הוא, איך מתחילים להתחבר? איך מתחילים קשר? כשמתבטלים. בפעם הראשונה שאתה אומר, אני מאוד רוצה לעשות את זה, אבל אני לא אעשה כי אתה מבקש. אני לא מבין למה לעשות את המצווה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש שזה אני אעשה אותה. בפעם הראשונה שאתה מתנהג כמו מצה, בעדינות, בוויתור, בענווה, זה הרגע שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה העין שמחבר אותך לקדושה בצורה הכי חזקה. ואני רוצה לומר רעיון חסידי מאוד מאוד יפה ולקרוא אותו מבפנים בגלל היופי שלו. הרבי אומר שהדבר הזה קיים בכל הטבע. כל יצירה בטבע מבוססת על ביטול. זה דבר מדהים. כל יצירה בטבע נוצרת אחרי עין. אחרי שיש ביטול מוחלט של הדבר. כל זמן שאתה מציאות, שאתה מלא בעצמך, אתה לא יכול ליצור שום דבר. בוא נראה. גרעין, אתה שותל גרעין באדמה, אתה רוצה להצמיח ממנו עץ. יש תהליך מדהים, הגרעין נרכב לגמרי, כל המעטה החיצוני שלו נעלם, מתרסק, מתפרק לגמרי, נשאר רק הגרעין הגרעיני, רק המהות שלו נשארת. הוא נקלט באדמה ומזה צומח עץ גדול. אותו דבר גם כן בחי, שאפרוח יוצאת ממנו ביצה, לפני שיוצאת הביצה הוא מסריח לגמרי, הביצה מסריחה לגמרי. היא ממש, הגמרא אומרת כמו אפר היא נהיית, רק אחר כך יכול להיות תהליך של צמיחה. וככה זה גם במוח של האדם, וזה הדבר הכי מדהים. כשאנחנו רוצים להבין משהו בראש, איזה סוגיה משפטית, איזה תרגיל מתמטי, איזה שאלה בגמרא קשה, מתאבצים להבין, ואז יש רגע של בלבול, רגע של ערפול חושים, מכירים את זה? רגע שכאילו אתה משתומם, שאתה לא מבין כלום פתאום, ואז אחר כך נהיה אור גדול. רגע שאתה מתפרק, אתה לא מבין כלום, לא אחרי רגע, בוא, אני לא אצא מהסוגיה הזאת לעולם, ואז רגע אחר כך נהיה אור גדול והכל מאיר מול העיניים. כל יש חייב לפניו להיות עין. בשביל ליצור משהו, בשביל להצמיח משהו, מוכרח להיות לפני זה רגע של ביטול. רגע של השמדה עצמית שאתה לא קיים. זה המסר של המצה. המצה אומרת לנו שהקשר עם הקדוש ברוך הוא מתחיל ברגע שאתה מתבטל. ברגע שאתה ענב, ברגע שאתה נוהג בצניעות, אתה אומר לא, אני רוצה אבל אני לא אעשה את זה. אני לא מבין אבל הקדוש ברוך הוא מבקש שאני כן אעשה את זה. זה הרגע שמתחיל את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הרגע שמחבר אותנו אליו באופן הכי עמוק. בואו נקרא את זה בהתוועדות, במובן מספר 5. התוועדויות הרבי מלובביץ' תשי"ט, חלק ב' עמוד 197. כלל ידוע הוא, אומר הרבי משפט קבלי מאוד חזק, שאומר כך, בין יש ליש צריך להיות עין באמצע. בשביל ליצור דבר חדש בחיים, בשביל ליצור חיבור בין אנשים, בין דברים בתוכך, חייב להיות רגע של בלבול, רגע של עין. מה הרעיון של העין? אתה יוצא מהמדרגה הקודמת, ופותח פתח למקום החדש, פותח פתח לרעיון החדש, ליצירה, סליחה, ליצירה החדשה. משל על זה אומר הרבי, הוא מביא את זה בכל הדומם צומע חי, בכל השרשרת. מגרעין הנזרע בארץ, כדי להצמיח אילן נושא פירות, הנה מאחר שהגרעין והאילן הם בעין ארוך זה לזה, אתה רוצה ליצור דבר חדש שלא היה קודם, צריך להיות תחילה ריקבון הגרעין להיות בבחינת עין. ודווקא על ידי זה מעורר את כוח הצומח בארץ. רק אם הגרעין נרכב, מאבד את המציאות שלו, הוא שואב לתוכו את כוח הצומח שבאדמה ויוצר צמיחה. בשביל להתחבר עם משהו חדש, אתה חייב לצאת מעצמך. אם אתה נשאר כמו שאתה, לא תקבל דבר חדש, כי הדבר החדש שונה ממך, מדבר בשפה אחרת ממך. כמו כן הוא בחי, התאבות האפרוח מהביצה הוא על ידי סירחון הביצה. וכמו כן הוא במדבר שעניינו הוא שכל, רואים במוחש שבכדי שיומשך שכל חדש מכוח המשכיל, צריך להיות תחילה ביטול מציאותו בכל חלקי השכל, והוא עניין השתומם כשער חדה. חייב להיות באדם איזה בלבול, איזה ערפול חושים, איזה רגע שהוא כאילו לא מבין כלום, ואז פתאום אור חדש והוא מתחבר לרעיון. כי בשביל להצמיח דבר חדש, אתה חייב לצאת מעצמך לגמרי. אגב, שמעתי פעם משפט מאוד יפה, פתגם עממי, שלא הבנתי אותו עד שקראתי את השיחה הזאת, אבל זה באמת מה שכתוב פה. יש פתגם בעברית שאומר ככה, אי אפשר להשיג דבר בעל ערך עד שמאבדים הכל. אתה לא יכול להשיג דבר גדול עד שאתה זורק את המחשבות שלך, עד שאתה זורק את מה שהבנת מעצמך, בהבנה האגואיסטית שלך. כי אנחנו והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שונים. הקדוש ברוך הוא מדבר קדושה, מדבר אלוקות, מדבר התמסרות, ואנחנו אגו, חומר, אני ואפסי עוד, הכל הפוך. בשביל להבין אותו, אני מוכרח לצאת מעצמי. אני מוכרח להתבטל. אם אני אוכל ושותה ונהנה מהחיים, ואחר כך גם להבין אלוקות, זה לא הולך יחד. זה, אנחנו לא מדברים על אותו לבל, לא מדברים בכלל באותה פאזה. בשביל להבין אותו, צריכים לצאת מעצמנו. זה הרעיון של חג המצות. אומרת התורה, השלב הראשון בקשר, השלב הראשון בחיבור, זה להיות מצה.
כמו שהאור הלך, שכב את התלמוד הבבלי, כדי ללמוד
את המצוות. ורציתי לזכור את זה, לספר את זה אחרי המקור, בשביל הסדר שעשיתי לי בראש, ואני אספר את זה עכשיו. צביקה מזכיר לנו סיפור נהדר מהתלמוד על רב זיירא. רב זיירא היה חכם בבלי, שבתלמוד בבלי היה גדול מאוד, יש הרבה מימרות ממנו, ואז הוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. הרב שלו, רב יהודה, עיכב אותו, ויום אחד הוא תפס אומץ ועלה לארץ. מספר את הגמרא שכשהוא עלה לארץ, הוא צם 40 ימים, 40 תעניות הוא צם. כדי למה? לשכוח את התלמוד בבלי. לשכוח את כל מה שהוא למד קודם. כי הסגנון פה בארץ היה מאוד מאוד שונה. סגנון החשיבה היה אחר לגמרי. הוא אמר, אני צריך לפרמט את הדיסק. לשכוח את כל מה שלמדתי קודם, כדי שאני אוכל להתרגל ללימוד החדש. אם יהודי רוצה להיות יהודי, רוצה להתחיל לחשוב קדושה, להתחיל לחשוב אלוקות, הוא חייב לזרוק את עצמו. הוא חייב לזרוק את כל ההנחות המוקדמות שלו, את כל מה שהוא התרגל קודם. כי אנחנו לא חושבים אותו דבר. אני והקדוש ברוך הוא חושבים הפוך בדיוק. אני חושב על עצמי, הוא חושב על הערך, על הקדושה. באה התורה ואומרת, הלידה של עם ישראל, תחילת הקשר, מסומנת במצע, בענווה, בביטול, במוכנות לזרוק את עצמך הצידה, להניח את מה שאתה יודע ולקבל אור חדש, זה מתחיל את הקשר. נקרא את זה באותו רעיון של הרבי, בתורה שבכתב, ליקוטי שיחות חלק י"ז עמוד 71, בתורה שבכתב נקרא החג בשם חג המצות. ואילו מאוחר יותר בפי חז"ל ובלשון בני אדם הוא מכונה חג הפסח. אומר הרבי, יש פה התפתחות. בהתחלה אנחנו מצה, אחרי זה אנחנו פסח. בהתחלה אנחנו בטלים, אחרי שאתה בטל אתה יכול לפסוח ולדלג ולהתקדם מבחינה רוחנית בצורה מאוד מאוד גדולה. ויש לומר שלכל הראש מגיע העניין של חג המצות כפי שמופיע בתורה. ואחר כך השם חג הפסח שהתווסף בפי חז"ל. אומר הרבי, יציאת מצרים היא לידת עם ישראל משום שאז נעשו לעם. וחשוב מכך, נעשו מציאות חדשה של עבדי השם שקיבלו את התורה בהר סיני. ואכן הסדר של יצירת מציאות חדשה מורכב משני שלבים. תחילה צריך להיות עניין של תעבדון, עבודה ויגיעה כדי לבטל את הציור הקודם שהוא מנגד לתורה. אם אתה חושב גשמיות, לא תוכל לחשוב קדושה. זה לא אותו צורה של חשיבה בכלל. קודם כל צריך להיות מצה. קודם כל צריך להתבטל. ואחר כך אתה יכול לדלג ולפסוח. אמנם הביטול הזה לא נועד לשבור, אלא להפך. נעשה בהם שינוי שלו בערך, עד כדי חיבור מוחלט עם נותן התורה. ואילו הם שמות החג. חג המצות רומז על ענווה וביטול, שזאת ראשית העבודה. התורה הדבר ראשון קוראת לחג הזה חג המצות, כי זה השלב הראשון. באו חז"ל והוסיפו שאחרי הביטול מגיע חג הפסח, הדילוג והפסיכה שבה יהודי מתקדם מבחינה רוחנית שלא בערך. ואילו פסח הוא מלשון דילוג שלא בערך שנוצר אצל עם ישראל. נסכם את הרעיון כולו. התורה קוראת לחג הזה מצות, ואנחנו קוראים לחג הזה פסח, כי זה שני שלבים. בהתחלה יהודים התבטלו. הם עובדי עבודה זרה, הם לא מבינים, הם כן מבינים, הם מסרו את עצמם לקדוש ברוך הוא. אם אתה בטל, אתה יכול לקבל על עצמך את האור האלוקי, ואז מגיע השלב השני, הפסח, הדילוג והפסיכה וההתקדמות שלא בערך. נאחל לעצמנו, אנחנו בשבוע הבא, כל אחד יהיה עסוק בקניות שלו לפסח, אז ניפגש בעזרת השם אחרי פסח, אבל עד אז כבר ניפגש בירושלים ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, את הקורבן פסח כפשוטו, לא רק בתיאוריות.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.